למדתי כמה דברים בפעם הקודמת. דבר אחד למדנו שהתורה, התורה נקראת קניין. ואם קונים משהו, צריך לשלם. והאדם שלומד תורה צריך לשלם את עצמו. הוא צריך להתמסר לתורה. איך עושים את זה בדיוק? אז יש בזה שני שלבים, נראה זה בהמשך. אבל המשמעות הפשוטה של להתמסר לתורה, זה כאן הוא אמר עוד חידוש. הוא אמר שהתורה, הבן אדם נותן את עצמו לתורה כדי שהתורה תעבוד את השם דרכו. זה דבר חדש לגמרי שלא חשבנו עליו. כמו שהבן אדם עובד את השם דרך התורה, ככה התורה עובדת את השם דרך האדם. ומזה נובע הדבר השלישי שלמדנו, ואת זה, יכול להיות שזה לא קראנו. כן, לא קראנו את זה לגמרי. אז בואו נראה את זה בפנים, זה... אין לכם את הספרים. היצר הרע עושה את שלו. אם הוא יכול להביא את האדם לידי גסות, אין אותו. כולם שווים, חבש התשובה. אם הוא יכול להביא לידי גסות, מביאו. אם הוא יכול להביא את האדם לגסות ולגאווה, אז זה הלך התחילה אצל היצר הרע. ואם לאו, אם הוא רואה שזה לא מתקבל, מפתה הוא, הוא מפתה אותו ועושה אותו עניו. באיזה אופן הוא עושה אותו עניו? הוא אומר לו, למה אתה רמה את עצמך? תפסיק לרמות את עצמך. הלו ברגע הקודם אמרת בלבך שאתה אפס ועין. ואיך אתה מתגאה למור שכל מה שלמעלה ממך הוא, הוא מתייחס לפירוש של הבעל שם טוב, דם למעלה ממך. איך אתה... אתה באמת חושב שמה שאתה עושה זה משנה משהו למעלה? אתה ברצינות? אתה רציני שאתה חושב כך? ממך הוא כל מה שלמעלה ממך הוא, ממך כל התיקונים, ממך כל הצירופים וכולי. ואם כן, ואם אתה לא מרמה את עצמך ואתה יודע שאתה סתם בדמיונות, עשה מה שתעשה ואל תדקדק אחריך. כי גם בשמיים אין מדקדקין אחריך כל כך. כאילו עזוב, זה לא בשבילך כל הדברים האלה.
אתה לא מספיק חשוב.
אתה לא מספיק חשוב. אבל לפי מה שדיברנו שניהם אמת, גם התחושה שאני לא באמת חשוב, וגם זה שזה מאוד חשוב איך אני מתנהג, שניהם אמת, איך יכול להיות? האדם יכול לחשוב לעצמו שהוא באמת עין ואפס. ואם יאמר לו יצרו, הוא מדגיש שזה בא מהיצר, זה רק מניפולציה. זה בעצם כדי לדחוף את האדם למקומות לא טובים. הוא לא דואג לו שיהיה באמת ענב גדול. אבל אם יאמר לו יצרוד, אם כן עבודתך לא תעשה רושם, יענהו הן אמת, שהעבודה שלי אינה עושה רושם, אבל עבודת התורה שעובדת עימי, ואני החומר שלה לעבוד את השם, זה עושה רושם. התורה עובדת איתי את השם, התורה גם צריכה לעבוד את השם. ואני הכלי, כמו שהתורה היא הכלי, כמו שהתורה היא הכלי בידיי כדי לעבוד עם התורה את השם, ככה אני כלי בידי התורה כדי שהתורה תעבוד איתי את השם. ואם אני לא שווה כלום, אף על פי כן אני צריך לשמור את עצמי בקדושה, כי התורה שווה. אסור לי לקלקל את הכלי, את עצמי ככלי. אני כלי, כל זמן שאני לא מקלקל את עצמי, אפילו אם אני לא יכול לעשות, וכל כלי לא יכול לעשות שום דבר. כלי יכול לעשות משהו. אבל אם הוא תקין, צריך לשמור עליו. למרות שהוא מעצמו לא עושה כלום. הוא דומם, אבל הוא דומם שאפשר לעשות איתו משהו. זה עושה רושם. זה שהתורה עובדת את השם דרכי, זה מה שעושה רושם. ואם כן, בין כך ובין כך, צריך אני לשמור את כל תנועותיי ומחשבותיי שיהיו להשם. אפילו אם זה נכון שאני לא שווה שווה. אבל בתור כלי אני שווה. עכשיו הוא נותן דוגמה מחפץ גשמי, שעושים איתו מצווה, כן?
זה אמת השברה חזרה באדם לעזוב את הישוב שלו ו...
מה פירוש? על איזה חלק את שואלת?
יותר את הרדה גבוהה שהתורה עובדת רגית השם, מאשר
יותר, אם זה יותר גבוה ממש שאני משתמש בתורה, אני לא יודע אם זה יותר גבוה, כי היות שזה רצון השם, רצון השם שאני משתמש בתורה כדי לעבוד אותו, אני רוצה השם שהתורה תשתמש בי כדי לעבוד אותו, אז יכול להיות ששניהם אותו דבר. תשע במקום הכי טוב. אותך אני רואה כל הזמן. המקום הכי טוב. זה ברור. להגיד שזה יותר גבוה, קשה להגיד. בדבר השני, יש פחות יניקת החיצוני. כשבן אדם חושב על עצמו, אז יכול ליפול למקום לא טוב. וכשהוא חושב על התורה, זה כמו שנגיד, בן אדם חושב על עצמו או שחושב על הכלל. הוא אומר, אני רוצה לשמור את עצמי בקדושה, כדי שבעם ישראל יהיה יותר אחוזים של אנשים ששומרים את עצמם בקדושה. בזה אין יניקת החיצוני, אין לזה אינטרסים. מבחינה זאת זה יותר גבוה. שהתורה מה? מה זה אומר?
התורה צריכה אותי.
התורה צריכה אותי. אם אין יהודים בעולם, התורה היא חסרת משמעות.
אנחנו מעלים את המציאות,
את האופן. אנחנו מעלים את המציאות. קודם כל, לפני זה, כל דבר שמגיע לתפקיד שלו, שמגיע לנקודה שבו התפקיד שלו מתבצע, כאילו עבד, אז זה עולה בדרגה. ברגע שהתפקיד מושלם, זה עולה בדרגה. למרות שהוא לא פעיל, למרות שהוא סביב לגמרי, הוא אקטיבי, הוא פסיבי לגמרי. אם הוא מגיע לתכלית, הוא עולה בדרגה. התורה היא לא יצור בעל בחירה. התכלית שלה זה שאנחנו נקיים אותה. כשאנחנו מקיימים אותה, אנחנו מעלים אותה בדרגה. עכשיו, בלשון, זה מטאפורה כזאת, היא עובדת את השם דרכנו. כמו שאני יכול להגיד את זה על כל דבר, גם על כניסת לחם, שהיא עובדת את השם דרך היהודי שאוכל אותה. זה אותה נקודה. עכשיו הוא מביא דוגמה, הוא מביא דוגמה מחתיכת צמר, שעושים איזה טלית וציצית. הוא אומר, הצמר הזה יכלו לעשות לנו גם סוודר, לא אותו צמר. לא היה הבדל כל כך גדול אם ישרגו שם 10 עיניים פחות, 10 עיניים יותר, ולא עשו רושם בעולם העליון. אבל אם עושים את הציצית, לא בצורה שכתוב בתורה, נגיד מישהו יחליט במקום 8 חוטים, להכניס שם 6 חוטים, אז זה לא ציצית. אז זאת אומרת שאותו צמר עצמו, אם אני עושה איתו את מה שהשם רוצה, הצמר עובד את השם דרכי. זה החידוש של הרבי מתייסס, ככה הוא מגדיר את זה. הוא אומר שהכל יכול לעבוד את השם, בתלי שהיהודי נותן כתף לעניין. הצמר כשהוא לעצמו, זה הדוגמה שהוא, אין חילוק אם יש לו קשרים וכמה קשרים, וכשנעשה חומר לבני ישראל לעשות בו מצווה, אזי כל קשר וכל גדיל שלו עושה רושם. אם כך נעשה כשרה הציצית, הוא בונה עולמות, ואם לאו חשש שלום פסולה, הוא מחריבה עולמות. היא לא מחריבה עולמות, היא כלום, היא מחריבה את העולמות שהיו אמורים להיברא ולא נבראו. לכן גם איש הישראלי, אף אם הוא ענב, ויודע שהוא אפס ועין, וזה באמת כך, זאת אומרת, יש שני סוגי ענבים. יש בן אדם שצריך לעבוד על ענבה. יש, אולי באמת, אולי פעם זה היה יותר שייך, אנשים שעבדו את השם עם כל האנרגיה שלהם, ישבו ולמדו כל היום, ועשו חסדים, וזה. בכל אופן, בן אדם רואה שהוא שווה משהו, אין מה לעשות. הוא צריך לעבוד על זה שהוא יהיה ענב. היה צריך להתבונן שהשם נותן לו את הכוח, הוא לבד לא שווה שם. אבל אם נדבר ככה בגובה העיניים, היום אנחנו לא... אנחנו לא כאלה, לא. אנחנו צריכים לעבוד על מידות אחרות, לא בדיוק. אף אחד כאן לא חושב שהוא משהו מיוחד באמת. לפעמים קורה שבן אדם שחושבים עליו שהוא מיוחד, אז מתחיל להיות גם נדמה לו שהוא מיוחד. יש משל כזה על גוי שיקור שמתעורר בבית של הכומר. סיפרתי לכם פעם. זרקו אותו למרתף של הכומר שלא יתגלגל ברחוב. אז הוא מתעורר, אז הוא חושב שהוא הכומר. אחר כך הוא מתחיל לחשוב, לא, אולי הוא רק חולה. אחר כך הוא מתחיל לחשוב, לא, אולי הוא הכומר, ועד עכשיו הוא חלם. אז איך אפשר לדעת? הוא מוציא ספר מהארון. אם הוא יודע לקרוא, אז הוא הכומר. ואחרי שהוא רואה שהוא לא יודע לקרוא, אז הוא מחליט שזה חלום. בסוף הוא אומר, לא, אולי כל הכמרים לא יודעים לקרוא, רק עושים את עצמם. מספרים את זה על כמה צדיקים שאמרו את המשל הזה, אומרים את זה על כל הוורטים החריפים האלה, אומרים תמיד על כמה, על אותם צדיקים. בין שאומרים את זה הרב שמחה בונים, שיספה, אני לא יודע. אבל כל פנים, הרעיון זה שאם הרבה אנשים אומרים לך שאתה כך וכך, אז אתה מתחיל להאמין בזה. אבל אם אתה רגע עושה ככה ומתחיל לחשוב באמת, כמו שאומרים, אז אנחנו לא כל כך... אז אנחנו לא מתגאים, אבל אנחנו גם לא ענבים, אנחנו לא שניהם, כי זה... כל המידה הזאת היא פחות... לא זה מה שמפיל את האדם ביום יום. מפיל את האדם זה הרדיפה אחרי הכסף, אחרי התאוות, לשמור על הכבוד החיצוני, שלא יבזו אותי, זה מאוד מפיל. אם בן אדם חושב בצורה אובססיבית, גם אם זה בדיכאון, הוא חושב כל הזמן על עצמו, זה מגיע מישות, לא מגאווה. יש הסבר. הישות, רגש נחיתות זה גם ישות. רגש נחיתות זה ישות. אבל רגש נחיתות זה לא גאווה. זה ישות. אנחנו לא מכירים את המילה ישות, אז אנחנו נוטים לומר שהרגש נחיתות נובע מגאווה. ישות זה שאני מרגיש את עצמי. אני מרגיש את עצמי חזק מאוד. והביטוי של ישות זה שאם אני עושה משהו עבורך, אני לעולם ועד זוכר את זה. אם אתה עושה משהו עבורי, אני מיד שוכח. אבל זה לא שאני חושב שאני משהו מיוחד. אני פשוט מרגיש את עצמי. יש ביטוי בחסידות שבן אדם שהוא מורגש. הוא מורגש. הוא לא... זה כמו גב כואב. נו, אז מתי אני יודע שיש לי גב? שהוא לא בריא. כשהגב לא כואב לי, אני לא יודע שיש לי גב. בן אדם אף פעם לא ידעתי שיש לי רגל. פתאום אני מרגיש את הרגל. הבן אדם שמרגיש את עצמו, שימן סימן שמשהו התקלקל אצלו. אז עכשיו, הוא לא, מה הוא מרגיש את עצמו? הוא חושב כל הזמן על עצמו. אז בכל דבר שהוא רואה, הוא מיד זה מגיב לו ככה או ככה או ככה. זה לא ממש. גם בן אדם שחושב כל היום על עצמו, הוא לא כל היום מרוכז בעצמו. לא, אני, זה לא קשור. אבל כל פנים, בעיקרון, יש גאווה בתרבות שלנו. גאווה טיפשית, אבל זה התפארות. יש לנו ישות, יש לנו התפארות. גאווה אין לנו, אנחנו לא חושבים שאנחנו שווים הרבה. להפך, הייתי אומר שקצת, כמו ששמים תבלין, אם קצת היו מוסיפים את זה לכל אחד, שחשוב שהוא באמת קצת בכל הפחות שווה, רק היה עוזר. בדרך כלל אנחנו... מגדירים את עצמנו הרבה פחות מה שאנחנו באמת. אבל איך שלא יהיה, זה תמיד נכון. זה תמיד נכון גם בתרבות שלנו וגם עם ה... כשכל העולם הפך להיות כפר גלובלי והכל כזה... הבן אדם נשחק באיזשהו מקום. הבן אדם הוא לא... אפשר לראות את זה בצבא. פעם כשהיית מגיע, אז היו קוראים לך בשם, היום מסתכלים איזה מספר אתה. הפרט הוא פתאום, הוא איננו, הוא נמחק כאילו, הוא מאוד, אבל אחרי ככלות הכל, אם בן אדם ייקח בחשבון את הנקודה הזאת, שאפילו אם אני כלום, התורה צריכה לעבוד דרכי, והמצוות צריכות לעשות את עצמם דרכי, אז מצד זה יש לי ערך. מצד התורה, מצד המצוות, לא מצד, התפקיד עושה את העבודה. עכשיו הוא אומר איזה פירוש במשנה באבות, הווה שפר רוח לפני כל אדם, שזה פלא נפלא שהוא מכניס את הפירוש שלו בתוך המילים של המשנה. ממש פלא, זה אף אחד לא חושב על דבר כזה. במשנה כתוב, הווה שפר רוח בפני כל אדם, ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. המשנה הזאת לא מובנת. מה העניין שפר רוח לבטלת מן התורה? למה זה כתוב אחד ליד השני? וזה מחובר עם וב החיבור. הווה שפל רוח בפני כל אדם, ואם בטלת מן התורה, יש לך בטילים הרבה כנגדך. שאלה שלישית הוא שואל, או שאלה שנייה בעצם, ביותר קשה על העונש שמאיימים בו את המבטל מתורה, שהרבה בטילים יש לו, אלא בזה הוא חפץ. מה מאיימים עליו? אם תתבטל מהתורה, תמצא הרבה דברים שיבטלו אותך מהתורה. בסדר גמור. עד הרבה, אז לא ישעמם לי. הכי טוב. מה רוצה? באיזה אופן זה משכנע אותו שיתעסק בתורה? כאן הוא נותן פירוש חדש למשנה הזאת, לגמרי אחרת. לפי דברינו הנ"ל מרמזת לנו המשנה, הווה שפל רוח בפני כל אדם. את חלק האדם שלך, את החלק שלך שאתה עושה, את החלק האנושי, את התפיסת יד האדם כאילו, את הדבר הזה תוכל לבטל ולומר שאתה אפס ועין. אתה רוצה להגיד שאתה לא שווה שום דבר? מותר לך, מותר לך, מותר לך. אף אחד לא יתווכח איתך. מצידנו, אתה לא שווה שום דבר. יערב לך ויבוסם לך, רק מה כן? ועוד יותר, ואתה חושב שעבודתך מהי, ואם צדקת מה תיתן לו? כאילו אתה אין באפס, אתה לא שווה, אתה לא פונקציה. אבל מכל מקום, עבודתך תעבוד. את העבודה שלך תמשיך, למה? מפני עבודת התורה. התורה צריכה לעבוד, ואתה הכלי שלה. מה שאין כן, ואם בטלת מן התורה, מה פירוש אם בטלת מן התורה לפי זה? אם אתה מבטל את החשיבות גם של עצמך, וגם של התורה שמסכימה לעבוד דרכך, זאת אומרת, תורה כזאת שמסכימה לעבוד דרכי, היא כנראה גם כן כבר לא תורה אמיתית. כי תורה אמיתית הייתה בוחרת בן אדם יותר נחמד לעבוד דרכו, לא, לא אותי. כי אני בטלת מן התורה, אני מרגיש שאתה בלבך עניבות גם ביחס לתורה, ואתה מבטל עבודתה באומריך, ומה עבודת התורה חשובה עם מי שפל ונבזה? כן, כאילו, מתאים לך כלי שהשתמשו בו לפני 200 שנה, והיום כבר אף אחד לא יודע איך עובדים איתו. אז מה זה שווה? נתנו לך כלי, אבל לא אתה שווה ולא הכלי שווה. כאילו, לא בגלל שהתורה היא ישנה, אלא בגלל שהחוסר רלוונטיות שלי לשמש ככלי לתורה. התורה היא נפלאה, אבל היא צריכה להשתמש במישהו אחר. אפילו התורה לא יכולה להשתמש בה. אז זה הכלל, תדע שהרבה בטלים יש לך. והוא לא אומר את זה בתור עונש, הוא ממשיך את הרעיון. אם אתה מבטל גם את הערך של התורה שלך, ואז יש לך כבר שני דברים שאתה מבטל אותם, בטילים לשון רבים, גם את עצמך וגם את התורה, הרבה בטילים יש לך. ואם אין לך ביטול אחד שמבטל אותך לבד, רק יש לך הרבה בטילים שאתה מבטל גם אותך וגם את התורה, אז העניבות הזאת, יש לך בטילים הרבה, אז זה כנגדך. תדע לך שאתה צריך להילחם בזה, זה בא להוריד אותך. זה נגדך, זה מקלקל אותך. כל זמן שאתה מבטל רק את עצמך, זה לגיטימי. ברגע שאתה אומר שהתורה לא יכולה לעשות דרכך משהו, אז תדע לך שהרעיון הזה יוריד אותך לשאול תחתית. עכשיו, מה הרעיון? דיברנו על זה הרבה פעמים. אנחנו לא יודעים את המעלה של יהודי. רק המעלה הזאת היא מעלה נסתרת. המעלה של היהודי היא מעלה נסתרת. ומי שיכול לגלות את המעלה של היהודי, זה התורה. כל זמן שהתורה לא פוגשת את היהודי, המעלה שלו כיהודי היא מעלה נסתרת. אם בן אדם מבטל גם את המעלה הזאת של התורה, אז הוא באמת לא יכול לגלות את המעלה שלו. אבל המעלה שלו, המעלה של התורה, זה לא נכון, זה דמיון. המעלה של התורה תמיד יכולה לגלות את המעלה של היהודי. ויהודי הוא תמיד נשאר. דיברנו על זה כמה פעמים, את השומרונים הוציאו מכלל ישראל לפני 2000 שנה בערך, וגזרו עליהם שהם כגויים לכל דבריהם. ובשולחן ערוך שנכתב לפני 500 שנה, כתוב שאם שומרוני קידש בת ישראל בקידושין לפני שני עדים יהודיים, היא חייבת ממנו גט. זה לא עוזר ש-1500 שנה קודם הוציאו אותה מכלל ישראל. אפשר להוציא מישהו מכלל ישראל לעניין זה שאם הוא ייגע ביין אסור לשתות את היין, שאם הוא יבשל אוכל אסור לאכול את האוכל, שאם הוא ישחוט זה יהיה נבלה. הכל אפשר לעשות מבחינה מעשית, אבל את עצם המעלה שלו שהוא יהודי, אם גוי מקדש בת ישראל היא לא צריכה מנוגד, יהודי מקדש בת ישראל הקידושים תופסים, זה לא משנה, אי אפשר לקחת ממנו את היהדות שלה. זאת אומרת, אפילו במקום שכאילו הם לחמו נגד עם ישראל. הם לחמו נגד עם ישראל, הם הלשינו לגויים, הם רצו שיחרב בית המקדש בירושלים, לבנות במקום זה בית מקדש בהר גריזים. לא משנה מה שהם לא יעשו, אבל הם יהודים. הם פעם בחיים התגיירו, אז הם נשארו יהודים. יש דעה שהם לא יהודים, יש הגיור שלהם לא תפס. בהתחלה, בהתחלה. הדעה הזאת לא נפסקה להלכה. אז זאת אומרת ככה, תחשבו על בן אדם, בוא נצמצם את זה, לא נדבר על אלפים שנה. בן אדם נולד בבית של גוי, והוא התגייר, ואחרי שהוא התגייר, הוא היה יהודי כמה זמן, ואחרי זה נמאס לו כל הסיפור. כן? אבל את המעלה שלו כיהודי אפשר לקחת ממנו. זה עבוד לו. אפילו יהודי כזה, אנחנו לא כמו היהודי הזה, זה בטוח. יש לנו איזה מעלה לגביו. אבל אפילו אם היינו כאלה, אפשר גם להגיד שאנחנו יותר גרועים. אפשר תמיד להגיד הכל. עם פלפול אפשר לעשות הכל. אבל איך שלא יהיה, אם אני מקדש אישה, היא צריכה ממני גט, אז אני יהודי. אם אני יהודי, אז התורה יכולה לעבוד את השם דרכי, מינימום. אפילו אם אני כזה, שעליי נאמר לרשע, אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? אבל לחוקים לא נאמר מה לכם להיות בפי הרשע. זה ברור? אז אם מסתכלים בהסתכלות כזאת, אז תמיד יש סיבה להמשיך לעבוד את השם. ואז הרשע מפסיק להיות רשע. כי כל הרשעות הופכת להיות ממהות, היא הופכת להיות מצב. כל זמן שאני מאמין ברשעות בתור מהות, אני בתוך דמיון, זה שקר. בדיוק כמו שהגאווה היא שקר, ככה הדמיון הזה שממני כבר לא יצא שום דבר, זה גם שקר. אז זה הקשר של הדברים. מצד אחד אתה צריך להיות שפל רוח בפני כל אדם, הכל נכון. מצד שני, מותר לך להיות שפל רוח בפני כל אדם, אבל אל תבטל בטילים הרבה, תבטל רק את האחד, רק את עצמך. אל תבטל את עם ישראל ואל תבטל את התורה. עליהם תשמור. עכשיו, אותו דבר אפשר להסביר גם ביחס לכלל. דיברנו על זה קודם, לפני כמה דקות. אם בן אדם שומר את עצמו בקדושה בגלל שהוא לא רוצה לפגוע בכלל, אז זה אותו עניין. עניין שהוא לא יכול לצאת מכלל ישראל, הוא תמיד חלק. ותנית חלק מעם ישראל, אז שייך שהמוטיבציה שלו תהיה להימנע מעבירות כדי שיהודי לא יעשה עבירה, לא כדי שאני לא יעשה עבירה. וזה יכול להחזיק מעמד הרבה יותר. בסדר, אתמול חטאתי. אז מצד האישיות שלי אין לי שום סיבה, אני כבר אבוד, אבל אני עדיין חי ואני יהודי. אז למה שיהודי יחטא? רק בשביל זה צריך להחליף את החשיבה. בסוף המשנה כתוב, אם עמלת בתורה ואין לך רק ביטול אחד שלך בלבד, אזי זהו ביטול והניבות שבא מצד היצר טוב, ואז יש לך שכר הרבה. עד כאן זה הקטע הזה של ההתחזקות, שאפילו שאנחנו לא שווים שום דבר, מצד שני אנחנו שווים הרבה. אתמול בערב אמר ליהודי, יהודי מבוגר, דיברנו, למדנו משהו אחר, ומישהו הזכיר איזה מילה, וכאילו מה, מילה בסגנון של מה אנחנו, מה חיינו. אז דיברנו קצת על עניין כזה, מה בכל אופן הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, וזה היום זה סטיקר שם אוהב אותך. אז טוב, אז ישב שם יהודי מבוגר, והוא אמר שהוא פעם קם בבוקר, הוא היה מאוד מאוד מבואס, הוא היה ממש בדיכאון, אבל בכל אופן הוא יהודי, אז הוא התחיל להגיד מודה אני, ואז תפסו אותו זוג המילים, רבה אמונתך. אמר ריבונו של עולם, אם אתה מאמין בי, מי אני שאני אחלוק עליך? הוא הסביר לעצמו, רבה אמונתך, שהשם מאמין בנו, וזה מאוד נכון. הייתי פעם לא זוכר אם הייתי או ששמעתי את זה אחר כך, 770, אצל הרבי, היה כמה פעמים בשנה שהיו מסלקים בבית הכנסת את כל המבוגרים החוצה, והיו אוספים את כל הילדים בפנים, כל המבוגרים עמדו בחוץ, והרבי נכנס לדיבר עם הילדים. והמבוגרים עמדו בחוץ ושמעו דרך רמקול, עמדו בשדרה, מעבר לכביש. ופעם הוא דיבר איתם על מי שזוכר את ההתחלה של השולחן ערוך, שהביא תיישב מנגדי תמיד, שיהודי, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו כל הזמן, והוא צריך להתנהג בהתאם, שלא דומה בן אדם שיושב בביתו כמו שיושב בהיכל המלך. התחלה של הקיצור שולחן ערוך גם מתחיל ככה. אבל הוא אמר להם את זה, רק את התוכן, הוא לא אמר את המילים. ואז מה שהתקבל, הוא אמר דבר כזה, הוא התחיל להסביר כמה שאפשר להסביר לילדים על הקדוש ברוך הוא, ומה זה התורה. ואז הוא אמר ביטוי, הוא אמר את כל הדברים הגבוהים האלה, את הגילוי אלוקות ואת התורה ואת כל זה, הקדוש ברוך הוא סומך את כל הפרויקט הזה, אם כל הפרויקט הזה הוא סומך על כל ילד יהודי ועל כל ילדה יהודייה בת, לא יודע, קטנים קטנים. את כל זה הוא שם עליכם כי הוא סומך עליכם. זה ביטוי ביידיש שקשה לתרגם אותו, זה גם הפטרויט, מי שיודעים גרמנית יכול להבין את הביטוי. פטרויט, זה לא בשפת היום יום ביידיש של ירושלים, אבל זה כאילו, הוא גם סומך וגם יש לו נאמנות. הנאמנות שלכם, הוא סומך על הנאמנות שלכם שאתם תעשו את זה טוב. את כל החבילה הגדולה הזאת הוא מפקיד בידיים שלכם. עכשיו זה מתקבל הפוך לגמרי מאיך שזה מתקבל שם, בספר. כשקוראים את זה בספר, רואים כאילו נפל על הענן, המלך פה, וכאילו, עוד פעם, זה רק מקווץ אותי. הוא הפך את זה לדבר שבמקום לקווץ זה מחזק. אם הקדוש ברוך הוא סומך עליי, מי אני שאני אלך להתווכח איתו? אז אני צריך לשמוח. יש עוד נקודה, יש נקודה אחרת שהיא באה דווקא ממידת הדין, ממידת הגבורה, שיכולה לעורר את השמחה באדם. אנחנו יודעים שבאלול צריך לעשות תשובה, ולעשות תשובה צריך בשמחה. למה צריך לעשות תשובה בשמחה? כמו שצריך לקיים כל מצווה בשמחה, צריך לעשות תשובה בשמחה. תשובה זה מצווה מתרי"ג מצוות. אז לא כתוב באף מקום שצריך לעשות את כל המצוות בשמחה חוץ ממצוות התשובה. אין סעיף כזה באף מקום. צריך לחזור בתשובה בשמחה. איך אפשר לחזור בתשובה בשמחה? הרבה שאלו את זה. יש כמה סגנונות לעניין הזה, אבל הפשטות, אם בן אדם זוכר שהקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, כל אחד איך שמסביר לעצמו את המושג, אבל בשפה שלנו, שהמציאות שלו היא המציאות הטוטלית ביותר. זה האמת האמיתית. הוא לא נמצא בשום תנאי, הוא נמצא ללא תנאים. המציאות שלו היא ללא תנאים, היא עד הסוף. ואת הגדולה של השם, גם כן כל אחד איך שהוא יודע את גדולת השם. בזוהר כתוב כל אחד לפי הרמה שלו, כל אחד לפי שיעור הדילי. יהודי יודע את הטוטליות של השם יתברך, את הגדולה שלו, והוא גם יודע ומאמין שהנשמה היא חלק אלוקה. ואיפה הנשמה נמצאת עכשיו? החלק אלוקה, האלוקה הזה, איך שאני מבין עם השכל הקטן שלי, כמה שאני מסוגל להבין את הגדולה שלו ואת האמת שלו, חלק ממנו נמצא עכשיו פה. זה התבוננות של מידת הדין. זה לא משמח בכלל. אבל אחרי שזה, בוא נהיה מעשיים. אחרי שהיא כבר נמצאת פה, הנשמה הזאת, מה השמחה הכי גדולה שלה שיכולה להיות? לנצל כל רגע בשביל לעשות נחת רוח לשם יתברך. רק כשהייתה למעלה, היא לא יכלה לעשות את זה. איזה נחת רוח נשמה למעלה יכולה לעשות להשם? השם עושה לה נחת רוח. אבל היא לא עושה להשם שום נחת רוח, אין לה בחירה. וכשאנחנו תופסים את עצמנו, זה השמחה הכי גדולה, כי זה קרבת אלוקים. אנחנו יורדים מהמקום הכי רחוק למקום הכי קרוב, כי אין מקום יותר קרוב מלעשות את רצון השם. זה לא משנה שהמצב החיצוני שלנו כמו בן אדם ששכח את כל מה שהוא יודע ולא רואה ולא שומע. כל פעם שיורדים עולם אז מוותרים על משהו, יורדים מהאצילות אז מוותרים על הראייה, יורדים מבריאה מוותרים על השמיעה. על פי קבלה זה ככה, כאילו הנשמה כל פעם יורדת, 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 היא נמצאת למטה כמו אפרוח שלא נתפתחו עיניו. ובבת אחת הוא יכול לעלות למקום הכי גבוה, למרות שבחיצוניות היא נשאר אותו דבר. וזה בעצם התשובה. מה זה התשובה? לשבת ולבכות על אתמול? התשובה זה לחזור ולהתקרב היום. זו התשובה האמיתית. אחרי זה אפשר לתקן את האתמול. אם כבר חזרתי, איך כתוב? יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו, ואל אלוקינו כי הרבה לסלוח. קודם כל תעזוב את הדרך שלך ותחזור להשם, ואז השם סולח. אם העבירה של אתמול לא גוררת את העבירה של היום, אז במידה מסוימת היא כבר תוקנה, היא כבר לא שולחת זרועות לשורשים חדשים. הסימן שהיא כבר, איבדה את האנרגיה שלה, ואז אפשר גם לתקן אותה. אבל כל זמן שהיא עדיין מפריעה להיום, אז עוד מוקדם מדי בשביל לתקן אותה. צריך קודם כל להתחיל עם היום. אז בכל זה אפשר להבין שאין ייאוש. זאת אומרת, אפילו אם הבן אדם נמצא במקום הכי הכי נמוך, זאת אומרת, לא רק שהנשמה כזאת גבוהה ירדה לכזה גוף, אלא שהוא עוד הוריד אותה, אז זה כבר לוקח אחריות, מרגיש רגשות אשם. הוא הוריד אותה עוד יותר נמוך ועוד יותר נמוך, וממש ממש, זה לא משנה, אבל היא נשארה שם, והיא נשארה עם כל הקדושה שלה, יש נקודה שאי אפשר לפגום, והנקודה הזאת, אם אתה מפעיל אותה, אתה מתמסר לגמרי במעשה, לא צריך מדרגות בשביל זה. מעשה, בן אדם, ההתחלה של כל ההתחלות כתוב לכותם הר"ן זה צדקה. אני לא מדבר על 50,000 שקל. 10 אגורות, בן אדם אומר, זה העשר אגורות האלה, זה התחלה חדשה כאילו, הוא הולך נותן 10 אגורות, אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה עכשיו, מעכשיו להתחיל. התחלה חדשה, יום חדש, לפתוח דף חדש. זה יכול לשנות את כל החיים שלו. מה שהיה, נטפל בזה בעוד שנתיים. לא עכשיו. עכשיו אני צריך שבורחים, כשיורים עליי ואני בורח, אני לא חובש פצעים. אני אשאר שם, ירגו אותי. היצר הרע אוהב שהבן אדם יתבחבש עם העבר שלו. צריך מאוד להיזהר מזה. עכשיו, עד כאן, זה הקטע הזה, עכשיו הוא חוזר לרעיון הראשון שהוא אמר בהתחלה. הוא אמר שהתורה נקראת קניין, דיברנו שבוע שעבר, התורה נקראת קניין, ועל קניין צריך לשלם. ומה בן אדם צריך לשלם? הוא צריך לשלם את עצמו. אז עכשיו ראינו אופן אחד, עכשיו בן אדם צריך לשלם את עצמו, שהוא מרשה לתורה לעבוד את השם דרכו. זה אופן אחד, אבל זה לא נעשה דווקא מתי שלומדים תורה, זה נעשה גם מתי שמקיימים כל מצווה, או אפילו מתי שעושים מעשה גשמי לשם שמיים, אז גם כן התורה עובדת את השם, הכל עבודת השם. אבל מה יש באופן ספציפי בלימוד התורה, שבן אדם יכול למסור את עצמו לתורה? באיזה אופן זה? נחזור לענייננו, שהשגת התורה היא בחינת קניין. כמאמר חז"ל, קנה לו דברי תורה, וכפי מה שהאדם נותן לתורה, כן התורה נותנת לו. ואם האדם נותן את עצמו כולו לתורה, זוכה לתורה של עולם הבא. קצת הוא כן הסביר, הוא אמר בהתחלה, שלפעמים בן אדם לומד תורה מתוך ספר קודש, וזה נקרא שהוא קורא בספרים חיצוניים, זוכרים? למה זה נקרא שהוא קורא בספרים חיצוניים? לא בגלל שהספר הוא חיצוני, בגלל שהוא חיצוני. הוא מסתכל על הספר מבחוץ, כמו אנתרופולוג. מה יש לספר לומר לי? בוא נראה את הפילוסופיה של המהר"ל מפראג, זה מעניין. רגע, באיזה מאה הוא חי? וזה ככה, בן אדם שלומד ככה, אז הוא ממש קורא בספרים חיצוניים, הלימוד לא יכול לתקן אותו. בן אדם שלוקח, שם את כל החוכמולוגיה שלו בצד, עם כל הכקלוגים, עם כל הידע שלו, את הכל, הוא שם את הכל בחוץ, כשהוא נכנס ללמוד, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, נכנס ללמוד כמו ילד קטן, הוא לא עושה השוואות, ולא מנתח, ולא עושה, יש הרב הירש, זכר צדיק לברכה, הוא כתב את כל הפירוש שלו על התורה, שזה משהו נפלא, משהו מונומנטלי, הוא כתב על סמך קרבת ההגאים ועל סמך, הוא דולה מתוך לשון הקודש את הפירוש. הוא כותב את זה וגם רואים את זה. הוא אף פעם לא עשה השוואה לשפות שמיות אחרות. מתוך אמונה פשוטה שזה שפת הקודש. אף פילולוג לא הלך בדרך הזאת. זה היה נדיר. והוא ידע פילולוגיה, הוא היה בן אדם משכיל בכל החוכמות. אף פעם לא נגע בלעשות השוואה לא עם חוקי חמורבי ולא עם השפה שלו ולא... בדיוק כשכל המחקרים נפלו, מזה הוא ברח כמו מאש. למה? כי הוא, לפני שהתחיל לפרש את התורה, למרות שהוא למד תורה עם סטודנטיות, והם כולם באו עם ביקורת המקרא, אבל הוא לא ויתר. לפני שנכנס ללמוד את התורה, אז הוא שם את כל החוכמה שלו בצד, והוא נתן את עצמו להתייגע לתורה. לא לבדוק את התורה, כמו שמורה בודק מחברת של תלמיד. כן? זה לא לימוד. אז זה קודם כל, זה כל אחד יכול לקיים. זה רק סור מרע וזה רק לשנות מחשבה. קשה לנו, אנחנו אנשים משכילים, זה מאוד מושך אותנו לעשות את זה. כל אחד עם השכלה כללית שלו. אבל בהחלט אפשר, כמו שיהודי כשהוא עולה לספר תורה, אז הוא מרגיש טוב שזה לא המקום להתפלסף. כן? אז אותו דבר, כשהוא יושב ללמוד ספר קודש, צריך לשים את כל הפילוסופיה שלו בצד. ואז הוא זוכה לתורה של עולם הבא, שהתורה ניתנת לו ומוסרת לו צפונותיה בבחינת קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. מה פירוש הוא קנה לו חיי העולם הבא? שיש לו כבר עתה חיי העולם הבא, מלבד מה ששמור לו לאחר כך. כי עולם הבא הוא צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה, וגם אתה כבר הוא רואה בסתרי תורה. ומה היא סתרי תורה? זהו, יש לנו... למה הזכרתי שם נעליך מעל רגליך? כי לגלות לך מה חשבתי באותו רגע. בקוצק היו אומרים, תוריד את המנעולים מההרגלים שלך. ולהוריד את המנעולים מההרגלים שלך, זה מהרגלי החשיבה שלך גם כן. יש בכוח בן אדם, אני ראיתי רבנים מדברים על זה. היום מישהו נתן לי איזה שיעור של איזה רב, בדיוק, לא הספקתי לקרוא את זה עד הסוף, אבל יש מציאות שבן אדם יכול לעשות עבודה בפנים ולחזור לנקודת האפס. אחר, דיברנו פעם על למחוק. יש בנפש משהו מקביל, לא בכלליות. בנפש, כאילו לחזור להיות ילד. הלומד ילד, למה הוא דומה? כן, אז הלומד ילד, כתוב שם בעצם הלומד תורה ילד, זה מושמט מכמה דפוסים. זאת אומרת שהוא לומד כמו ילד, זה לא אומר שהוא באמת ילד. הוא לומד כמו ילד, ויש לנו את הכוח. איך בדיוק, מה הטכניקה, איך עושים את זה? יש לי מישהו רעיון? כן, זה יכול להשפיע.
ללמוד עם ילד ביחד.
ללמוד עם ילד, הנה זה רעיון. בשעת מעשה, לתנות את זה, שלומדים, זה התכוון. זה רעיון. גם אתה הוא רואה בסתרי תורה. עכשיו, מה עם סתרי תורה? עוד פעם פירוש מפתיע של הרבי מפסצה. סתרי תורה זה שני דברים. עכשיו הוא רק אומר דבר אחד. סתרי תורה זה האל מסתתר שהסתתר בתורה. בבחינת פיקודי השם ישרים מסומכי לב. זה בא ישר מהקדוש ברוך הוא, זה מסנח את הלב שלנו. הפירוש הוא יגיד בהמשך מה זה סתרי תורה, זה הנשמה שמסתתרת עמוק בתוך ההוויה של האדם, וצריך לגלות אותה. ועל זה נצטרך לדבר הרבה בהמשך, מה, איך מגלים את הנשמה. יש בזה שתי דרגות, תכף נראה. אבל לכל פנים, זה סתרי תורה. יש סתרי תורה בתוך האדם, ויש סתרי תורה בתוך התורה. והבן אדם צריך למסור את הסתר שלו אל התורה, ואז התורה מגלה את הסתר שלה לאדם. תכף, נגמור רק את הקטע. שהתורה נקראת פיקודי מלשון פיקדון. פיקדון זה דבר שמסתירים אותו, שלא יבואו גנבים ויגנבו אותו. שנפקד ונתמן בה השם יתברך. איפה השם מסתתר? בתוך התורה. כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו. נתת לנו את עצמך. איך? תורה. שנתת לנו את התורה, נתת לנו את עצמך. וזאת היא הסתרי תורה שהתורה נותנת ומלמדת אותנו. עכשיו, מה פירוש העניין של לגלות את הנשמה? יש בזה שתי בחינות. יש את האופן הרשמי הגלוי, מה שכתוב בכל הספרים. עיקר הנשמה, זה לא נכון להגיד עיקר הנשמה, עיקר הנשמה זה יחידה שבנפש, אין לנו בזה שום השגה. אבל עיקר ההתעוררות של הנשמה, גילוי הנשמה, עיקר הגילוי זה המידות, אהבה ויראה. אהבה ויראה, רחמים, אם יהודי זוכה שמתגלים עמידות, אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה, כן? אהבת כל דבר שהשם חפץ בעיקרו, כן? לא תשחית, זה גם בא מהאהבה. זה עניין אחד, ויראה זה גם כן, זה יראה מהקדוש ברוך הוא, זה יראה על התורה, כמו שבן אדם ירא שהוא שומר על משהו יקר, שהתורה לא, איך אומרים, שהיא לא תשתנה, שהיא לא תזדייף אצלו, שהוא לא ייקח אותה לכיוון אחר. הוא פוחד על עצמו, הוא פוחד על החברים שלו, הוא פוחד לקלקל. תן דעתך שלא תקלקל את עולמי, זה גם כן יראה. גם לא תשחית יכול להיות מבוסס על יראה, באיזשהו אופן. רחמים, זה לרחם על הנשמה שלנו, לרחם על אנשים אחרים, על הנשמות שלהם, על הגופים שלהם. לזכור שהשם מרחם תמיד. כן? לזכור, זה גם כן. יש עבודה שנעשית מצד הרחמים. אם זה גלוי, הנשמה גלויה. כל זמן שבן אדם רק בשכל, רק בראש, ואין שום התעוררות של שום רגש, אז הנשמה היא מוסתרת. אבל כדי שהנשמה תוכל להתעורר עם רגש, צריך קודם כל לגלות אותה שהיא תתגלה ברמה כזאת, שאם ידברו אליה היא תתרגש מזה. יכול להיות שהנשמה מוסתרת פעמיים, זה ברור מה שאני אומר. קודם כל אני לא מתרגש, חוץ מזה אני בן אדם שיש לו מחלה שהוא לא יכול להתרגש. לא רק שהדבר לא מרגש אותי, שום דבר לא מרגש אותי. כששום דבר לא מרגש אותי, אז זה לא מספיק שיביאו אליי דבר מרגש. שום דבר לא מרגש אותי. זאת אומרת, קודם כל צריך לרפות אותי שמשהו ירגש אותי. אחר כך אפשר להביא משהו מרגש שירגש אותי. אז, וזה כבר עבודה אחרת. זה עבודה של סיר מרע. הנשמה זה לא יצור חולה שלא מתרגש משום דבר. ממש לא. למה אנחנו לא מתרגשים מכלום? כי יש על הנשמה ענן שאנחנו תפוסים, אנחנו תפסנו את הנשמה, את כל האנרגיה שלה, אנחנו לקחנו למקומות שהם בכלל לא מעניינים אותה באמת. היא יושבת בפנים והיא מאוכזבת. זה כמו שלוקחים מישהו בשבי שיחתור על איזה אוניית מלחמה שנוסעת להילחם עם המולדת שלו. כן, משהו כזה. יכול להיות שכרגע הוא לא נלחם, אבל הוא חותר לקראת זה, הוא מביא את החיילים שילחמו. כשבן אדם נכנס לכל הנישות הקטנות האלה של להקפיד על הכבוד שלו ולהקפיד שהאוכל יהיה בדיוק, סיפר לי דוד שלי, הייתי ילד. תקשיבו מה היו מדברים ילדים כאן. הוא לא רצה להגיד לי על עצמי משהו, אז אמר לי, תשמע, הייתי פעם בתל אביב אצל בן אדם מאוד מכובד. והייתי נוכח אצלו בשעת ארוחת ערב. אז הוא החזיר את הביצה למטבח 4 פעמים. כן? פעם זה היה כך מדי, פעם זה היה כך מדי. הוא הסביר לי בדיוק, אני כבר לא זוכר. אז וזהו. אז, מה הוא רצה? זה היה החינוך. כן? אבל אם בן אדם באמת שקוע בדברים כאלה, לא בצורה טיפשית כל כך, להגיד את זה לילד, חייבים להמציא כזה סיפור. אבל אם בן אדם נמצא בפינות טיפשיות כאלה, זה לא משנה, זה יכול להיות מזון, זה יכול להיות לבוש, זה יכול להיות שטיח, זה יכול להיות כל דבר שתופס את הבן אדם עד הסוף, דיברנו על זה כמה פעמים. אם אתה מרגיש שזה תופס אותך, תברח. כל זמן שאתה שולט בזה, אתה יכול גם להימנע, צריך לא לרמות את עצמנו. את ההבדל הוא דק. כל מה שאתה שולט בזה זה בסדר גמור. ברגע שאתה מרגיש שזה משתלט עליך, זאת אומרת שבלי זה אני לא יכול, זה הרבה יותר גרוע. אם בן אדם אומר אני מוכרח, סימן שתפסו אותו. כל מה שבן אדם אומר מתחשק לי, אז הוא יכול, הוא שולט בזה. אז צריך ללמד אותו שישלוט בזה. אבל אם הוא אומר אני מוכרח, אז זה כמו התמכרות. זה מה שמסתיר, זה מה שגורם לנשמה להיות בפינה כזאת, ששום דבר לא מרגש אותה. היא פשוט, היא כבר רגילה להתכנס בתוך עצמה. תחשבו על ילד שכל פעם שהוא פותח את הפה הוא חוטף זפתה. כשהוא יהיה גדול הוא לא ידבר עם אנשים. לשחרר ילד כזה זה עבודה גדולה. הנשמה כל פעם שהיא מנסה להתרגש, להתעורר, הבן אדם לוקח את ההתרגשות הזאת, מפנה אותה לאיזה כיוונים השם ישמו. זה נקרא יניקת החיצונים. זה קליפה של פלישתים. מבוי המפולש. נכנס מפה, יוצא למקום שאתה לא רוצה שזה יגיע לשם. אז אם בן אדם יודע לשמור על זה, וכאילו לשלוט בנקודה הזאת, השלטון, הטכניקה של השלטון בדברים האלה, זה שבן אדם יבחר. אני סיפרתי לכם פעם, סיפרתי את זה יותר מפעם. אני למדתי בכפר חב"ד. ולמדתי שם שנה וחצי סך הכל. לא זכיתי הרבה ללמוד בישיבות בכלל. אז הגיע יהודי, עולה חדש, יהודי זקן, פנסיונר, הוא עלה לארץ מגרוזיה, היה לו עין מזכוכית, הוא נפגע, הוא היה חייל במלחמת העולם השנייה, וכדור גרמני פגע לו בעין, ונס היה שהוא נשאר בחיים, הוא היה חוזר בתשובה, הוא היה יהודי עובד השם גדול, הוא מתפלל שעות, היה ממש, והוא יהודי צדיק, ולא היה לו איפה הוא גא, הוא כנראה מהסוכנות, הוא היה צריך ללכת לגור במקום אחר, הוא רצה לבוא לכפר חב"ד. אז הוא השתחל בתוך דירה, בתוך בית ערבי שנשאר מ-48, בית שהיה עליו צו הריסה ממנהל מקרקעי ישראל, בלי חשמל, בלי מים זורמים. הוא השתחל לתוך זה, איכשהו שם שם כמה דברים, והוא היה לבד, הוא היה בודד. אחר כך שהתחיל להגיע העלייה מגרוזיה, כמה שנים אחרי זה, אז הוא הפך להיות אחד מהמשפיעים של היהדות שם. אבל בהתחלה הוא היה ככה. והוא היה מגיע כל יום בית כנסת וזה, והיה לו איזה פנסיה כלשהו מחוץ לארץ משהו, איכשהו הצליח לשרוד. הוא למד הרבה, התפלל הרבה, עם העין האחת שהייתה לו, הוא עבד קשה. החבר'ה בישיבה קלטו שיש יהודי כזה, אז יום חמישי בלילה החבר'ה היו ערים בדרך כלל. אז הם היו הולכים אליו, ושם ישבו עם נר, כאילו היה חשמל. ישבו עם נר, והוא היה מדבר. אני לא הלכתי, אני פשוט לא ידעתי שיש דבר כזה, הייתי כזה ראש בקיר, לא הייתי מאלה ששמעו את כל ה... אבל פעם הייתי צריך מישהו שם, אז אמרו לי שהוא שם, נכנסתי, הלכתי, נכנסתי, ראיתי שיושבים שם וזה, אני זוכר כמה דברים. קודם כל הוא אמר, הוא דיבר אז על, גם על ההתחלה של השולחן ערוך, אבל הוא דיבר עם מידת הדין, ככה. הוא אמר, תחשבו שזה לא היה הקדוש ברוך הוא, שזה היה בן אדם גשמי, ושהיית יושב מולו ומסתכל עליו, ואתה היית יודע שאם הוא חושב עליך אתה קיים, ואם הוא מפסיק לבחור שאתה תתקיים, אתה פשוט מתעדל. כן? באיזה מבט היית נותן אליו? איך היית מסתכל עליו? זה היה שיעור שלו של מידת היראה. זה סוג של התבוננות כזה. אחר כך הוא סיפר סיפור, והסיפור הזה תפס אותי נורא חזק. לא אותי, את כולה. הוא סיפר שהוא הכיר בצעירותו, הוא הכיר יהודי עובד אלוקים גדול, שלעת זקנתו, הוא סיפר לפני שהוא נפטר, הוא אמר שהוא השתדל כל ימיו להגיע למצב, סיפרתי את זה פעם, להגיע למצב שלפני כל משפט שהוא מדבר, שיחשוב אם לדבר או לא. והוא אמר ככה, אפילו אם הייתי בוחר לא לדבר, והייתי נכשל וכן הייתי מדבר, אז זה גם יותר טוב ממה שאיך שאני הייתי באמת. זוכרים? כי איך שהייתי באמת, אז אפילו לא ידעתי שאני מדבר. ככה לכל הפחות הייתי רושם לי בתודעה, הנה עכשיו אני מדבר. רק אני מדבר מה שלא צריך, אבל אני מדבר. אני בוחר לדבר. ולא הלך לי. טוב, אנחנו שמענו את הסיפור הזה. היו כמה חבר'ה שהחליטו, בוא נעשה ניסיון. לפני כל משפט, נזוז עם הבוען של הרגל. מה? אף אחד לא יראה, אף אחד לא ישמע. נזוז עם הבוען. עכשיו אני הולך לדבר, אני אסמן לעצמי עם הבוען של הרגל שעכשיו אני מדבר. עמדנו בזה אולי פעם אחת. פשוט נוכחנו לדעת שלא אנחנו מדברים, פשוט הדיבורים מדברים מתוכנו. להבדיל אחרי הבדלות, כמו שדיברנו על התורה קודם, אז בדיוק בזה לעומת זה עשה אלוקים. זה, אנחנו בכלל לא... ההתחלה של העבודה של האדם זה שהוא ידע מה הוא עושה. זה עוד, וכדי שהוא יוכל לבחור, הוא צריך בכלל להיות מודע שהוא עושה משהו, שקורה משהו מסביבו. זה ההתחלה, וההתחלה הזאת, מבחינה מסוימת, זה זיכוך מאוד מאוד גדול. כי כל זמן שבן אדם לא שם לב, משה רבנו בשנת ה-40 הוא אמר, שימו לבבכם. כל זמן שבן אדם, אחרי 40 שנה עם משה, הוא היה צריך להגיד להם לשים לב. זה פלא, כל זמן שבן אדם לא שם לב, הוא יכול לקלקל, להרוס ולשבור ולא לדעת. אנחנו לפעמים עם, מבט גורמים לשני שכל הלילה לא ישן, ואנחנו לא מודעים לזה דווקא. ובן אדם למקום כל שכן וכל וחומר, אנחנו לא יודעים. הזיכוך זה לא להיות כמו דג מת ששוחה עם הזרם. זה התחלה של הזיכוך. אם בן אדם עומד על נפשו והוא מדי פעם, זה אתם בטח זוכרים, דיברנו פעם בשם הקוצקר, שהוא אמר שמטילת ידיים פשוטה אפשר להפוך להיות עובד השם. כשהוא הולך ליטול ידיים לאוכל, אז הוא שואל את עצמו, רגע, מה אני עושה? ליטול ידיים. למה? זוכרים את זה? כי כתוב בתורה, כתוב בהלכה. למה צריך לשמוע הלכה? כי השם רוצה. למה צריך לשמוע בכל השם? כי הוא ברא אותי. למה הוא ברא אותי? וכן הלאה, זה ממשיך ממשיך, אז מטילת ידיים פשוטה, או בינתיים הוא לומד את כל התורה כולה. בתנאי שהוא רציני, והוא יודע מה הוא עושה, אבל אם הוא לא שם לב מה הוא עושה, אז הוא שופך את המים והולך הלאה. והאמת שבכל דבר ככה, כשמברכים שהכל נהיה בדברו, אם היינו שמים לב מה אנחנו אומרים. בכל כוס מים שאנחנו שותים, נותנים לנו פתח לקדושה הכי עליונה שיכול להיות. אז את זה לא לפספס. את הנקודה הזאת של לדעת מה אני עושה עכשיו, לא לפספס את זה. אנחנו, 90% זה לא ילך לנו. אבל אם 10% נתפוס, אז נוכל אחר כך להגיע ל-11%, ואחר כך ל-12%. לא צריך להיבהל, אפילו אם נתפוס רק 1%, זה כולו טוב, כי עכשיו אנחנו אפילו ב-1% לא. אנחנו פשוט חולמים, ישנים בהליכה, מנהלים שיחות בהליכה, סוגרים עסקאות בשינה, בחלום, הכל בחלום, הכל תוך כדי חלימה, לא שמים לב לכלום. יהודי יכול לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ברגע שהוא יהודי ער, ישן לא מצרפים למניין. כתוב שיש מחלוקת, אם אפשר לצרף למניין אדם ישן, יש מחלוקת, ולא נפסקה בזה ההלכה. מדוע? כי לא צריך לפסוק הלכה, כי עדיף להעיר אותו. יש בזה אמירה, יש בזה אמירה מאוד, מאוד עמוקה. להעיר את הישן זה לא, עדיף בכלל. כאן מדובר על משהו אחר. שאם הבן אדם הוא ישן ברוחניות, הוא ישן כל כך עמוק, שאני לא יודע אם אפשר לצרף אותו למניין, הוא עומד ובוהה, הוא לא יודע אם זה הקדיש הראשון של התפילה, הקדיש האחרון של התפילה, הוא לא שם לב, כל הזמן רץ לו, ועכשיו חלם על משהו. אז במקום לחשוב אם לצרף אותו או לא לצרף אותו, צריך פשוט לעורר אותו. אבל הדבר הראשון, אם רוצים לעורר אחרים, אנחנו צריכים לעורר את עצמנו. אם בן אדם מעורר את עצמו, אם הוא עושה את העבודה הזאת נכון, את העבודה הזאת, שזה הקדמה לכל העבודות, אז בתוך הדלת אמות שלו גם אנשים אחרים מתחילים להתעורר. זה המציאות. אבל לא שעושים את זה כדי שאנשים אחרים יתעוררו. בן אדם עושה את זה בשביל שהוא צריך להתעורר. קשות עצמך תחילה. אבל ממילא יוצא קשות אחרים. זה כבר בא בהכרח כאילו. אבל זה העבודה, זה נקרא שבן אדם מגלה את הנשמה שלו שהיא תוכל להתרגש. היא עדיין לא מתרגשת, אבל הוא כבר ריפא אותה מהמחלה הזאת שהיא לא מתרגשת משום דבר. אחר כך, אם הוא יביא לה דברים מרגשים, אז היא תתרגש. כשבן אדם אומר ברוכי נפשי את השם, זה מפורש פרק מרגש, ויש גם לדוד השם מורי ואישי זה פרק מרגש. כל דבר יכול לרגש את הנשמה אם הוא מתייחסים אליו נכון, אבל קודם כל צריך לרפות את הנשמה מהעילפון שלה, הנשמה מעולפת. תביא לו בן אדם מתעלף, תביא לו איזה חדשה מסירה, הוא לא שומע אותך. קרא אותי בחסר הכרה.
אבל
יותר בקור.
בן אדם מתרגש מדבר נכון.
כן. זה חולף, נכון. זה כבר עוד עניין, זה חולף בגלל ש... על זה דיברנו על זה כאן. זה חולף בגלל שמתי שהוא מתרגש מהדבר הנכון, הוא לא זוכר את הדברים שגורמים לזה לחלוף. אם הוא בשעת מעשה כשמתרגש מהדבר הנכון, הוא נזכר בדברים שיגרמו לזה לחלוף, וביחד איתם הוא מתרגש מהדבר הנכון, אז לדברים האלה כבר אין כוח עליו יותר. זה מה שנקרא בירור המידות בחסידות. איך מבררים מידה? לא מבררים מידה בזה שיש מושגים אחרים של תיקון המידות, של להסתכל כמה גאווה זה לא טוב, כן? או כמה זה טיפשי, או זה, לא. אבל בחסידות שמדובר על בירור המידות, אז אם בן אדם רוצה לדבר על הגאווה שלו, הוא בכלל לא מדבר על גאווה, הוא מדבר על השם הלך גאות לבש. הוא מדבר על הגאווה האמיתית, על הגאווה של הקדוש ברוך הוא. ואז כשהוא מתרשם מהגאווה האמיתית, אז לרשם את בר גאווה זה לא חיסרון. גאווה זה חיסרון כי זה שקר, זה לשם זה אמת. הוא שם מול זה את הגאווה של עצמו, ואז הוא רואה עד כמה זה בנאלי. ואחר כך כשכבר זה חוזר, אז הבנאליות חוזרת ביחד עם הגאווה. וככה זה בכל מידה. דיברנו על זה הרבה. יש תורה בתורה חף או חפת, אני לא זוכר, אני מחליף אותה. בליקוטי מהר"ן שכותב שצריך לספר לבשר הגוף את כל ההשגות של הנפש. זאת אומרת, לא מתי שהבן אדם הוא בקדושה, אז כאילו...
שאלה.
כאילו לא קיים, להפך, אתה צריך, אמא, עזוב תעזוב אמו, יש מה בעל שם טוב. אבל שם טוב אומר, צריך לעבוד את השם עם הגוף ביחד. שמתי שאתה נמצא באיזה מקום, תאסוף איתך את, ה, את כל המאוויים האלה, תאיר עליהם את האור שאתה מרגיש עכשיו. תסתכל עכשיו, מתי שאתה בדבקות עילאית, איך אתה טובע אחר כך בתוך כפית מרה. תסתכל על זה עכשיו. אז ממילא, לא, לא, כשתגיע הכפית מרה, כי כבר תהיה, כבר לא תהיה, היא כבר לא תהיה, היא לא תטביע אותך. טוב, זה, נשאיר את זה פה. עכשיו, פה אולי מישהו לא יהיה שבוע הבא. שבוע הבא זה הפעם האחרונה השנה. ואחר כך זה כבר אחרי השעון חורף, אחרי ראש חודש חשוון. מקווה שנשרוד, לא נורא. אה? יש עוד משהו, יש... עכשיו תרוויחו עוד ערב בשבוע.
מה?
תרוויחו עוד ערב בשבוע, לא צריכו לבוא לכאן. לא עכשיו, בשבוע הבא. אז לא משנה, אבל טכנית, תרוויחו עוד ערב בשבוע. אז זה הזמן הטוב. שכל מישהו שיש פה, כל מי שרק יודע לדבר עברית, שיש איזה מעגל קטן של כמה חבר'ה ולעשות שם דברים טובים. מה עושים עם עוד אנשים?
באותו יום בבקשה.
לא חייב. בכלל לא חייב. לא, זה לא, אין איזה מיסטיקה. זה פשוט, פשוט. בעצם זה כל החיים. אני רק אמרתי שהסטארטר יכול להיות עכשיו. לכל אחד יש מישהו שיכול לדבר איתו. ואפשר להתחיל עם אחד. אחר כך יגיע עוד אחד. אם כל אחד מעם ישראל היום, כל אחד מהאלה שמקורבים קצת, יהיה לו 10 כאלה, תחשבו מה זה יעשה. חבל על הזמן, למה לא זה זה? אין שום סיבה.
אז רק שבוע, למה?